Might as well face it, you're addicted to love, addicted to love.
ראיות מארחת את קיקי מלינקי.
היי.
היי.
באולפן, אתן ואתם על ראיות, כאן ברדיו הקצה, קייזי רדיו נקודה נט. אהלן, קיקי מלינקי, מה המצב?
היי!
איזה כיף שאתן ואתם כאן. קודם כל, שלום למי שאיתנו. אתן ואתם על ראיות כאן ברדיו הקצה, תוכנית שמוקדשת למוזיקה המהפכנית, שזה לא כמו, היום חשבתי, וואו, איזה נורא, עכשיו המהפכה המשפטית, הרי יש את אלה שקוראים לזה הפיכה, ויש כאלה שקוראים לזה מהפכה. שלא יקחו לי את המהפכנית.
זאת אומרת, זה הפיכה.
רק של ראיות.
בדיוק. אז מה אתה? לא, סתם, זה עדיין מוזיקה מהפכנית, מחאתית, נגד הכיבוש, אנטי-גזענית, ופמיניסטית וקווירית וכל מה שאתם יודעים. וקיקי מלינקי as fuck, כאילו, הלהקה הזאת ממש מרגישה לי ב-DNA של ראיות. ממש, כבר מהפעם הראשונה שהזנתי לדעתי, זה היה ב-2020 עם שנת החתול. נכון? סביר? אין. אולי קצת לפני, אולי, אבל בכל מקרה עכשיו מגיע אלבומכן השני. ספרו לנו עליו.
וואי.
קודם כל, מאיפה מגיע השם? מלכוד 2020.
מגיע טובה. משיר שקוראים לו מלכוד 2020, mm-hmm. שמופיע באלבום.
נשמע אותו עוד רגע, אבל בואו תספרו לי מה זה אומר.
כן, אז 2020 הייתה שנה מאוד משמעותית. ללהקה, זו השנה שבה יצא האלבום הראשון, ואפשר להגיד שהכל לא הלך לפי התוכנית, כי היה קורונה, ולא היו הופעות כמו שתכננו, והכל היה מוזר.
כאילו היה לכם איזה תכנון, ולא הצלחתם להוציא אותו לפועל.
כן, כמו נראה לי עוד הרבה להקות ואנשים בכלל, אבל כן, היינו חלק מזה. וזו הייתה שנה מורכבת.
כשהאלבום יצא... אנחנו היינו בדרך חזרה מבלפור, זאת אומרת, ממש ב-12 בלילה כשהוא יצא, אנחנו היינו בדרך חזרה מירושלים, וזה גם היה אז אווירה, אני מניח שכולנו זוכרים, מאוד אינטנסיבית.
אינטנסיבית זו מילה שנראה לי תמיד מתאימה לחיים פה.
כן, יכול להיות.
צערנו.
כן, זה היה ממש הזוי.
אז מה המלכוד?
כאילו, המלכוד ב... זה הרי מ... זה מרפרר לספר של ג'וזף פלר, מלכוד 22, ושם יוסריאן, כשהוא מנסה להגיד שהוא לא שפוי כדי לצאת מהצבא, אז מה שאומרים לו זה שבגלל שהוא אומר שהוא לא שפוי, זה סימן לזה שהוא דווקא מודע לעצמו, ולכן שפוי לחלוטין, ולא משחררים אותו, וזה מין לופ כזה שלא נגמר. אז הרגשתי תחושה דומה בקורונה.
שאת בלופ, החיים הם בלופ.
מה זה?
שהחיים הם בלופ.
כן, בדיוק, וגם ש... מדי פעם הרגשתי השפויה היחידה, מדי פעם הרגשתי המשוגעת היחידה. זה ככה כל פעם מתחלף, ונוצרו תחושות קשות בין אנשים, ביחסים בין אנשים, נראה לי סביב כל עניין החיסונים. כל התפיסה של המגפה הזו, כאילו, מבחינה חברתית. וזהו. סליחה, אני קצת מגמגמת.
לא, לא, בכלל. זה, אני חושבת שכולנו מרגישים גם עכשיו קצת את הלופ הזה. יכול להיות שאנחנו באיזה מין לופ של... אנחנו ביום שבת הולכים להפגנה, ואז אנחנו שומעים משהו, ואז אנחנו הולכים שוב להפגנה, והכל כזה קצת, אנחנו תקועים באותו הדבר כל הזמן, מסתובבים סביב עצמנו.
לגמרי, והקטע, זה היה קטע שכאילו, כשכתבנו את האלבום וזה, אני לפחות הרגשתי שכאילו השירים מאוד רלוונטיים וזה, ואז קמה ממשלת לפיד בנט, והיה איזו תחושה כזו של אוקיי, אבל אנחנו יוצאים החוצה, ועד שהשירים ייצאו, הם כבר לא יהיו רלוונטיים, ואז פתאום בום, כאילו מה שקורה עכשיו זה... כן, לגמרי לופ, כאילו חזרנו אחורה, שוב פעם הכל רלוונטי, לטוב ולרע.
ואת היית בצבא, שאת מתחברת לחוויה שמתוארת בספר?
אני הייתי בצבא. כן, ו...
ויש לך משם איזה, הזיכרונות שלך משם מתבטאים גם בשיר, או שזה יותר הקונספט של המלכוד?
לא. היה לי בסך הכל טוב בצבא, אבל כאילו גם יצאתי בסוף לפני הזמן...
זה מה שהיה טוב, כמובן.
האמת שבקה.
מלכוד. קיקי מלינקי. מתוך אלבום החדש.
אני לא אנסה
קיק עם הלינקי עם מלכוד. לא אמרנו שלום למי שאיתנו בקבוצה ראיות ברדיו הקצה בפייסבוק. אז היוש למי שאיתנו בקבוצה בפייסבוק, ראיות בעברית עם סימן קריאה. אלן ליאל שוסטר, אלן לירדן אבני, אלן גם לכל מי שמאזינים ומאזינות לנו באונדימנד. אני ניצן פינקו איתכן ואיתכם כאן באולפן עד השעה 3 עם קיק עם הלינקי. אז עכשיו אנחנו עם השיר מלכוד מתוך האלבום החדש. תספרו לנו על ההופעות שלכם בבקשה.
אז הופעת השקה שלנו בתל אביב ב-24 לשמיני, זה יוצא יום חמישי הבא, תבואו בלוונטין, שעה 10.
Yes.
ואחר כך יש לנו השקה בחיפה ב-7 לספטמבר, גם יום חמישי בסירופ, והשקה ירושלמית במזקקה ב-13 לספטמבר.
Amazing. תבואו לכל ההופעות האלה ותעקבו אחרי קיקים הלינקי באינסטגרם ובפייס, ועדיין לא בטיקטוק, אבל מתישהו גם שם.
בעזרת השם.
אינשאללה.
אני לא מבטיחה כלום.
אם ירצה השם. אז האלבום הזה בעצם לקח לו הרבה זמן לצאת, וחלק מהשירים שנמצאים בו כבר שמענו, כמו שתיים דובים. ספרו לנו על הביצוע הזה.
על שתיים דובים?
Yes.
וואו. יצא באמת לפני הרבה זמן, כשעוד חשבנו שזה יהיה איפי, זה הפך לאלבום תוך כדי, אנחנו לא ידענו שזה יקרה. שתיים דובים.
שתיים דובים, אני זוכר שכתבת אותו. כתבת אותו אצלי בחדר כשחיכית לי או משהו כזה.
כן.
גרנו...
הלכת לאיזה, נראה לי נתפס לך את צוואר. נראה לי... ואז קראתי את שתיים דובים.
אין, אתם מבינים כמה גלורי יש בחיי הרוק אנד רול? נתפס את צוואר ואז כותבים על זה שיר.
בזמן שגם עוד בכלל אביב גר בדירת שותפים, אני חיכיתי לו שם ולא היה לי מה לעשות, אז כאילו ניגנתי על מיתר אחד בגיטרה וככה זה...
אז השיר נולד מתוך שיעמום?
לא, הוא באמת נוצר מתוך הספר. אני מאוד מאוד אוהב, ממליצה ואוהבת את הספר הזה של מאיר שלו, שגם שתיים דובים, וואו.
את מתייחסת אליו בתור סרט אימה, בספר אימה.
בדיוק, זה ספר שלדעתי כבר מזמן היה צריך לעשות עליו סרט אימה.
מה העלילה, מה קורה בו?
וואו.
זה מאיר שלו קלאסי, של מין כזה...
משפחה, דורות, כל מיני...
תפורה של מושב כזה.
בדיוק.
ואת כמישהי שגדלה בסוג של מושב בכליל, את כאילו מתחברת לזה.
האמת שכן, לכל הטיפוסים בעיקר. טיפוסים.
שזה weirdos basically, אנשים שם weirdos.
לגמרי, והדמות המרכזית שם זו אישה, אם אני לא טועה, קוראים לה רותי. ויש שם סיפור מאוד עצוב על בן שמת, וזה מרפרר גם לסיפור דור אחורה, על דינוק של אימא שלה או סבתא שלה?
של אימא
שלה, שגם מת, וטוב, אני לא רוצה לעשות ספוילר לאנשים שאולי לא קרו, אבל זה סיפור ממש מצמרר, סיפור של המוות של התינוק, של שני התינוקות. בכל מקרה, אבל... מה שמאיר שלו יודע לעשות הכי טוב לדעתי, זה לכתוב דרך עיניים של אישה, שזה פשוט וואו. מופלא בעיניי, כי בכל זאת מדובר בגבר. והוא כתב שם כמה משפטים שמאוד מאוד התחברתי להם והכנסתי אותם לשיר.
איזה מה המשפטים הם
אישה? בין הראש לבטן, יש מקום שבו אני יודעת ששם אני רוצה, ששם אתה נמצא ושם אני רוצה להיות. אהבה זו מילה שצריך לכתוב עם וו, כמו הוויה. כמו אהבה זה...
כמו אלוהים.
אלוהים.
וואו, מעניין.
כן, אז שורה נורא חזקה, ואני... זהו, סביב זה נבנה השיר.
אהבה זה מילה שצריך לכתוב עם וו, אני אוהבת את זה ממש.
כן, זה נהדר. האמת שהמורה שלי לספרות גם חיה קורץ פעם אמרה משהו דומה, אז זרק אותי לשם.
אז את סוחבת את זה כבר הרבה שנים. את אהבה עם וו.
כן, כאילו, זה משהו ש... שחשבתי עליו, כן.
אז בעצם אני חושבת ש...
הדמיון בעברית, בין המילה אהבה להוויה, זה מעניין.
נראה לי שבתוך סצנת האינדי שלנו, הקטנה, מאוד בולט העניין הזה שאתם שרים בעברית, ושאת מאוד אוהבת עברית, ולשחק איתה ולבחון אותה.
אז לגמרי. אני מאוד מאוד אוהבת את השפה. אני חושבת שבכלל עצם הקיום שלה זה... לעולם, כאילו זה פשוט לא יאומן, שיום אחד אנשים החליטו שהם פשוט מעלים את השפה הזו באוב ומתחילים לדבר בה עם הילדים שלהם, כשעוד בכלל חסרות מילים, אין עוד איך להגיד כלום. ועם המבטא הגרמני, היידישי, הרוסי, כאילו לאט לאט נוצר גם המבטא הישראלי שאנחנו מכירים היום, זה דבר שהוא מופלא בעיניי, אני עדיין נפעמת ממנו, ואני, כן, מאוד נהנת... מאוד אוהבת לקרוא, מאוד אוהבת לכתוב, מאוד אוהבת להשתמש בשפה.
אתם מרגישים שזה מייחד אתכם כלהקה?
מה, בנוף
ה-NDA-ישראלי? כן, בגלל שכמעט כולן וכולם, ברגע שאנחנו, בוא נגיד את זה ככה, פעם הדיבייט הגדול, כשהיינו קטנים, לפני 20 שנה, הדיבייט הגדול היה על זה שהייתה התרחקות מהעברית, ופתאום כל מיני חצופים כאלה, כמו גבע אלון, באו והתחילו לדבר, לשיר באנגלית, וכולם אמרו, רגע, 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 מה פתאום? אנחנו פה ישראל, מה, באיזה קטע? ואז זה נהיה נורמלי, והם אף אחד כבר לא מדבר על זה. ולהפך, אנחנו מעודדים אפילו, נראה לי, אומנים לכתוב ולבצע באנגלית, כי אז הסיכוי שלהם לפרוץ לחול הרבה יותר גבוה. כמובן שעל כל 200 אנשים ששרים באנגלית, יש אולי נוגה ארז אחת שבאמת תפרוץ, כן?
כן.
אבל הייתה איזו תפיסה שאם אתה, אם אתה שר באנגלית, אז אתה כאילו סלינג אאוט, את רוצה לכוון החוצה.
כן.
אני לא חושב, תקני אותי כאילו אם אני טועה, אני חושב שצריך, זה לא הייתה איזושהי בחירה מאוד ברורה, זאת אומרת, עברית זה השפה שלך, זה השפה וזהו. שבה את מתבטאת.
נכון.
את יותר מתרגשת ממנה, מתחברת אליה, זאת אומרת, אני חושב שגם המוזיקה הישראלית שאנחנו שומעים, או אוהבים, או מתחברים אליה יותר, לא רק, אבל יותר, זה מוזיקה שנכתבת בעברית.
נכון, לגמרי. מה שמעניין זה שדווקא, נגיד ההורים שלי, לא הכירו לי כמעט מוזיקה בעברית בכלל.
באמת?
וההורים שלי גם היו אנשים שלצורך עניין אמרו לי לא להתגייס, וכל מיני דברים כאלה, כאילו זה היה הווייב. ואני מאוד הלכתי נגד, ומאוד הרגשתי חיבור למדינה, והיה לי חשוב לתרום לה, ועשיתי שנת שירות וכל זה, וכאילו עברית ותרבות עברית, זה היה מין ערך מבחינתי.
וואו, כמרד, זה המרד נעורים שלך ללכת לקרוא אלתרמן.
זה מצחיק, אבל כן, בעיקר בתחום של המוזיקה, כן, אבל כן. אבל באמת אתה צודק, אני לא, אני כשפשוט התחלתי לכתוב שירים, זה נראה לי התחיל איפשהו בגיל 18, אז התחלתי בעברית ולא חשבתי על כזה, פעם לא עלה על דעתי לכתוב באנגלית, זה פשוט לא השפה שאני מבטאת את עצמי בה, אז...
שתיים, דובים, קיקי מלינקי.
Thank you.
רילוקיישן, אז מה, יש לכם באמת מחשבות על רילוקיישן?
לא פוסקות, לא פוסקות אף פעם.
אני ממש אוהבת את הפזמון, אני לא באמת רוצה להיזכר, או שבמקום זה נמצא הסיבה לריב, אחר כך נאשים את תל אביב. לריב ותל אביב, זה פשוט חרוז. חרוז בובלה, איזה יופי של חרוז. אני גם מרגישה שיש בזה משהו מאוד נכון, שכאילו יש משהו בכאוס, כשאת במקום כאוטי כמו תל אביב, אז נורא קל להאשים אותו בכל הבעיות.
לגמרי.
פחות זה.
כן.
מה, אם היית בשוויץ, אז היית מאשימה את שוויץ? לא נראה לי.
בדיוק, לא, אף אחד לא היה מאמין לזה.
אנחנו נמשיך לדבר על כישורי הכתיבה שלך. אני חושבת שיש לך כוח לכתוב עם נוני פופ. אם היינו במדינה מתוקנת, לדעתי, קיקי מלינקי, כל שיר היה כבר להיט פופ היסטרי ברמות של וואטלג. בנפגשים, אל תשלח לי הודעה, כי אני ילדת שנות ה-90, אני מעדיפה לראות אותך כשאנחנו נפגשים. זה גם נפלא, נפגשים ו-90, וילדת שנות ה-90. מה הדבר, כאילו, איך את יושבת לכתוב שיר? את פשוט כאילו עולה לך איזה משהו בראש, ואת יושבת וכותבת תוך 5 דקות, או שכזה התהליך הוא ארוך? איך זה עובד?
האמת, שאלה טובה ספציפית עם השיר הזה, כי השיר הזה צמח מתוך שיר של... בלונד רדד.
או, מדהים, יופי.
איך קוראים לו?
השיר הראשון באלבום.
קוראים לו In Particular.
In Particular.
בדיוק, זה, תודה.
ככה, קראתי לך את המחשבות פשוט, ככה אני יודעת.
אני יודעת שיש לנו טלפתיה. אז יש שם איזה משפט...
It's just everyone else is really boring.
Everyone else
is really boring.
Won't be good enough. והשיר הזה, והמשפט הזה פשוט באמת היה לי בראש, ואני הרבה פעמים אוהבת כאילו... בסופו של דבר, רוב המוזיקה שאני שומעת היא באנגלית. אז אם אני נתפסת על משפט, כי לרוב אני לא מבינה מה אומרים, אז אם כבר נתפסתי על משפט, זה אומר שכאילו הבנתי מה אומרים בו ושזה נגע בי, ואז זהו, כאילו סוג של תרגמתי את זה כזה, אבל ברור שזה לקח למקום אחר.
בלונד רדד, אני מזמינה אתכן ואתכם לטבוע על זכויות יוצרים.
אני, כן, הייתי צריכה להגיד להם. וזהו, כן, לא יודעת איך אני כותבת. אני אוהבת להתחיל מלנגן. כאילו, אני קודם כל אנגן. אני לא אכתוב מילה בלי שיש לי איזה...
שבת עם הגיטרה קודם כל?
כן. או עם הפסנתר.
או עם הפסנתר.
כן, וכתבתי את השיר הזה ממש ממש מזמן, וזה היה בדיוק כשאני ואביב התחלנו לצאת, ואביב נורא השפיע עליי, הכיר לי מלא מוזיקה, כולל בלונד רדד.
אני חושב שגם...
אותם בעצם, אני לא בטוחה שזה
אתם. לא, אני הכרתי לך אותם ספציפית, אבל באמת הכרתי לך הרבה מוזיקה.
אבל הכרת לי, לא, הכרת לי את LCD.
LCD, כן.
שזה בתכלס, מבחינת הסאונד.
אני חושב שהאלבום הזה היה, השיר הזה, נפגשים, היה הספתח העיקרי לאלבום, כאילו מבחינת, השיר הזה הוא שונה. משהו בו אחר. נכון. זאת אומרת, כשכתבת אותו כבר מראש, רצית שהוא ישמע אחר, שאני אתייחס אליו אחרת. זאת אומרת, אז מה שעשינו בעיקר באלבום הראשון, זה לקחת את השיר ללהקה, שיר חדש של יסמין ללהקה, ולעבוד עליו בלייב כולם ביחד. השיר הזה היה יותר שיר כזה שאמרנו, בוא נעבוד עליו שנינו בבית, נקליט אותו במחשב, ננסה לשחק אותו עם כל מיני סינטים וכאלה. וזה לקח 4 שנים, לא סתם 3 שנים, אבל בסוף...
כלומר, כשאנחנו מנסים במרכאות להמציא את עצמנו מחדש ולמצוא מחדש את המקוריות במה שאנחנו עושים, זה עלול לקחת לנו טיפה יותר זמן.
זה לקח הרבה
וואו,
זמן,
וואו, לגמרי. כן, לקח זמן גם עד שהרעיון הזה התחדד לנו, בכלל שהבנו שזה צריך להישמע ככה. עשינו איזה סיבוב, הלכנו למקום אחר, בסוף חזרנו לריף הזה שאתה כתבת, של הבאס וזה.
כן. וגם, רוב העבודה על השיר הזה הייתה בקורונה.
זהו, ולא היה לנו מתופף, שזה היה ממש אישיו, כי בעצם לא יכולנו להביא שיר לחדר ולנגן אותו עם אנשים. וזה חלק מהסיבה שהשיר הזה נשמע כמו שהוא נשמע, כאילו, הוא קצת אוסף של טלאים וכל מיני דברים שקרו לאורך הדרך. אני כתבתי את השיר הזה ב-2019, בדירת שותפים שלי, כאילו...
עבדנו עליו עם 3 מפיקים שונים. כי כך יצא, עם 2 מתופפים שונים, כי כך יצא, או משהו כזה.
תראו כמה מאמץ, ואתם חושבים, שמים שיר ברדיו, איזה נחמד, איזה שיר חמוד. לא, מיליון איש עבדו על זה, חברים, תאריכו. ואלן לשי רוגל, ולבן אש, ולכל מי שאיתנו. לא אכפת לי שאתה עם החברים שלך תשכח את כל מה ש... יפה. אני שומעת את השיר מצב טיסה, מהאלבום החדש של קיקי מלינקי מלכוד 2020, ואני אומרת לעצמי, וואו, זה שיר על מערכת יחסים רעה, והיא נמצאת בה, כי היא אומרת, אני רוצה לוותר, אבל זה מרגיש לי לא טוב בכלל, ברור, כי היא עקשנית. לא, זה על משהו אחר, תספרי לנו.
אז כן, זה שיר על מוזיקה בחיים שלי, כאילו שיר קצת ארס פואטי כזה נראה לי.
ארס פואטיקה, למי שלא יודע, זה ארס באלף ולא בעין, וזה בעצם, לא, אבל בוא נסביר, כי אולי לא כולם יודעים שארס פואטיקה זה למעשה כשאנחנו כותבים על מעשה הכתיבה, על איך זה לכתוב, איך זה ליצור.
בדיוק. אז כן, משם זה התחיל, כאילו השיר גם נוגע במערכת יחסים, ברור, אבל...
אבל זה מתחיל ב... אני רוצה לוותר, אבל זה לא מרגיש לי טוב בכלל. אני רוצה לוותר.
כן, אני רוצה להפסיק לעשות מוזיקה, נגיד. כי זה יחסוך לי הרבה סבל. או הרבה תסכול, או הרבה דיכאון, או לא יודעת כל מיני דברים, אבל אני לא יכולה, ולפעמים נראה לי שזה מאוד אגואיסטי, ולפעמים נראה לי שזה פשוט מה שזה...
שאין ברירה. אין לך ברירה.
אתה אולי לא לנתח את זה יותר מדי.
למה?
ככה זה.
למה? זה מפחיד לחשוב על זה יותר מדי?
כן?
כן. זה מפחיד, כי אז את בעצם שמה סימן שאלה על הדבר שאת, על ההגדרה העצמית שלך.
כן.
אם אני לא מוזיקאית, אז מי אני?
זהו, זו שאלה מאוד מפחידה, אני מעדיפה לא להתמודד.
רק בשירים.
כן, בשירים מותר. שירים, כל אחד יכול, הנה, את חשבת שזה על מערכת יחסים בכלל, והרבה פעמים אנשים חושבים, דברים על שירים, וזה בכלל לא מה שהבן אדם מתכוון, אבל זה כל הרעיון של אומנות.
אבל את אוהבת להביא את החוסר ביטחון הזה דווקא. כי להגיד אני רוצה לוותר, זה איזה מין טוב די, נמאס לי.
כן. טוב, זה משהו שאני, כן, נוטה לדבר עליו.
אני חושב שבכללי, עוד פעם, אני בתפקיד המנתח של המילים והשירים שלך, אבל...
קדימה.
את לא יכולה לכתוב על משהו שלא באמת מטריד או נוגע או מרגש אותך. זאת אומרת, לא יהיה לך איזשהו שיר... עם מילים על משהו, את יודעת, להמציא איזה סיפור,
כאילו, או... את לא עושה כתיבה נרטיבית, את לא כותבת במקום של דמות, כמו שאמרנו שמירה שלך כותבת.
אני קצת עשיתי את זה דווקא בעבר, אבל כן, לא, התנסה, בוא נגיד שכרגע זה הנכון, זה קצת, כאילו, כי השירים, הכתיבה נהייתה קצת היומן שלי, איך לקרוא לזה, כאילו, באמת המקום שבו אני... הפסיכולוג, כאילו, אני מבטאת, אני מקשיבה לעצמי, אני מסתכלת על עצמי, ואני מתרפא, איך אומרים, נרפאת?
נרפאת.
נרפאת.
נראה לי, אני לא מטובה בעברית. נראה לי שאת מביאה את זה גם ל-29, שיר 29. עשית פה אדל למעשה.
וואו.
זה מה שעשית?
יאללה.
את אומרת, יש לי משפחה וחברים, אבל אני לא טובה עם כסף ואין לי עבודה, ואני תכף בת 30, אבל עדיין מחכה. בין אדל לעילה רוח. וזה באמת כאילו אוטוביוגרפי, ככה את מרגישה?
כן, ואני יכולה להגיד גם שעכשיו אני בת 31, וזה עדיין רלוונטי.
אבל כמו אדל, אז לנצח תישארי בת 29.
יו, הלוואי, אמן.
ואדל בת 31.
יש לי משפחה וחברים, אבל אני לא טובה עם כסף, ואין לי עבודה, ואני תכף בת 30, אבל עדיין מחכה שמישהו יסביר לי מה עושים.
לא חשב
עצמית. בעיניי השיר הזה מאוד דני סנדרסוני, אני צודקת?
וואו, לב.
הנה בא עוד גל גדול. אבל גם, יש לו איזה משחקיות, איזה משהו, התוכן כבד, אבל המלודיה היא עברירית. אני טועה?
כן, לא, ממש צודקת. כן, נראה לי ש... גם, ההשראה הכי גדולה לשיר הזה, הייתה לפאם.
יש מצב, כן.
אני שמעתי פה מיצקי, אבל אני שומעת מיצקי בכל מקום, אל תדברו איתי על מיצקי.
אני מאוד אוהבת את מיצקי. ראיתי אותה, בברבי. כן, מה?
גם, אני חושב שהשיר הזה מבחינתך היה, לפחות מהזמן שאני מכיר אותך, כשאנחנו עושים ביחד מוזיקה, היה איזושהי, דווקא, באמת בעיקר בטקסט, מין כזה התמקדות בעצמך פתאום, ולא... סליחה, בי, או בבן זוג כזה או אחר, כאילו שהיה לך. אני חושב ששנת החתול, האלבום הראשון שלנו, הוא מאוד באמת על מה בני אדם אחרים גורמים לך להרגיש, וזה יותר כזה, את עם עצמך, מודעות. ככה זה תמיד הרגישתי, לא דיברנו על זה אף פעם.
נכון, מעניין.
אבל ככה אני מרגיש.
כן, נשמע לי נכון, אבי.
כאילו, בדומה לנפגשים, גם השיר הזה מאוד, אני חושב שזה אפילו ממש היו שני השירים האלה, של כזה, הם אחרים. אנחנו אפילו היינו בטוחים אם אנחנו רוצים להוציא אותם בתור קיק עם הלינקי בהתחלה.
נכון.
מין אמרנו, נעשה איזשהו פרויקט אחר.
אני מאוד אוהבת את הדיבור על הפרויקטים האחרים.
הייתה לנו, כן.
לא, כי בעצם זה מה שאת עושה, את מוציאה מלא דברים כל הזמן, את לא נחה.
כן, אני מאוד מאוד חשוב לי להתבטא, ושאנשים ישמעו את מה שיש לי להגיד. יש לי הרבה מה להגיד.
ספרי על השיר חברה טובה שלי.
וואי.
שהוא מתוך, הוא חשוב להגיד, זה לא מתוך האלבום של קיק עם הלינקי, אבל הוא אובססיה לא רק שלי, של באמת מלא מהמאזינים, גם אמרו לי שהם מכורים לשיר הזה בדיוק כמוני. אני שר את זה לעצמי כל היום.
יו, אני בשוק, כי תודה, אני לא כל כך קידמתי את העניין הזה, מה שנקרא, אבל כן, הוצאתי...
אני מקדמת לך, עזבי, עליי. חברה טובה שלי לשיר השנה בריאות, קדימה.
יו.
ספרי עליו.
זה שיר על חברה טובה שלי, קוראים לה טליה.
טליה נוימן, שהיא חשובה לנו מאוד.
מאוד. באמת, כאילו מין חברת להקה בעצם, בלי שהיא...
היא גדלה איתי, אני וטליה גדלנו ביחד.
באמת?
כן, מנס ציונה, שאוט
אחות של אדב.
נכון, היא אחות של אדב.
ופטל.
גם עם עמרי הבסיסט וגם עם פטל המפיק, כולנו מנס ציונה.
חברת נס ציונה עליזה, אני קוראת לה.
איזה פאנק זה מצדכם?
מאוד פאנק. כן, נס ציונה, אתה נכנס לשם, אתה רואה כן יותר, זה אווירת פאנק.
כן, כשאני חושבת על פאנק, הדבר הראשון שאני בראש זה נס ציונה, ואז פתח תקווה כמובן. חברה טובה שלי, יסמין רביב. אימוג'י לב. אז קיקי מעניין, כי בוא נדבר על ההשפעות שלכם. אני, מילים כמו טוקינג הדס, זה מבחינתי כאילו, וואו.
גם מבחינתנו.
אז בוא נדבר עליהם. מה, איך טוקינג הדס השפיעו על קיקי מלינקי?
אני חושב שזה הגיע יותר ממני, למרות שההורים שלך, נגיד, מאוד אוהבים טוקינג הדס. הם הביאו לי, ההורים שלה הביאו לי במתנה להם הולדת תקליט של טוקינג הדס.
וואו.
כן. אבל אני אוהב אותם כבר די הרבה, ואני חושב שבשבילך זה נדלק כשראינו את Stop Making Sense.
כן, אביב הראה לי
סרט ההופעה בעצם.
סרט ההופעה מתחילת שנות ה-80 כזה, עם כל האלבומים הכי טובים שלהם, בדיוק שיצאו כזה.
ומה שהכי גניב אותי בדבר הזה, זה לראות את הבסיסטית, קוראים לה טינה.
טינה ויימאוס.
ויימאוס. אז
אין, על טינה ויימאוס, היא חברה של ראיות, אין, איך
זה
חברה.
רק לראות אותה, זה פשוט, זה
תסבירי, מה היה בנוכחות שלה.
גם, לא יודעת, לא כל כך הכרתי, כנראה שאני קצת קלולס, אבל לא כל כך הכרתי שהיו בחורות, כאילו, שניגנו אז ככה. ככה אני מתכוונת, כאילו, לא יודעת, היא רוקדת שם, והיא כאילו עם מלא ביטחון, וגם אם הבנתי נכון את הסיפור, אז היא בכלל לא הייתה בסיסטית, היא כאילו, זה קרה סוג של במקרה, אחרי שהבסיסט הזה
לא, היא הבת זוג שלה מתופף, והם היו צריכים איזה בסיסט, אז הם כאילו עשו לה אודישן, היא הייתה מסיעה אותם לכל ההופעות והחזרות.
זהו,
היא כאילו בת הזוג של קריס פרנס, והיא כאילו הייתה סטודנטית לאומנות, אבל היא למעשה עשתה להם את הקריירה, כי אני בספק שאם לא היה לה את הבייסליין בסייקו קילר, אז משהו היה קורה עם הלהקה הזאת. סליחה שאומרת את זה ככה, אבל באמת, כאילו, קריזמה זה מדהים, זה טוב שיש שם דייוויד ברן, שהוא שיא הקריזמטי, אבל צריך גם איזה סטרקצ'ר שיחזיק.
ולדעתי גם הנוכחות שלה על הבמה היא מאפנטת. כאילו, ואני לא יודעת, האמת
זה, אני חושב שזה מה שיפה בהופעה הזאת, הם כולם פשוט מהפנטים, הכל נראה כאילו כל כך נכון, איך שהם זזים, איך שהתפורה נבנית תוך כדי ההופעה, הבנייה של הסט-ליסט, הזמרות ליווי, כאילו, זה ממש, מי שלא ראה, זה אפילו משהו שלא צריך לשמוע, צריך לראות גם, נכון, כאילו, זו הופעה. יש אותו ביוטיוב, מלאה, כולם.
Stop Making Sense, זה סרט הופעה מ-1984, ביים אותו ג'ונתן דמי, וחשוב לי להגיד שתומר קריב מדבר עליו מאוד 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 יפה, הוא ממש אחד המומחים הכי גדולים ללהקה הזאת, ויש לו סדרה של תוכניות על הטוקינג הדס אצלנו בתחנה kzradio.net. אז תחפשו את זה, ובינתיים אנחנו נפנה ל-More Songs About Buildings and Food.
Fighting over
found a job, או כמו שמוריסי אמר, I was looking for a job and then I found a job. סתם, אנחנו לא במוריסי עכשיו. תודה קיקי מלינקי, הכי כיף איתכם בעולם. צפרו שוב על ההופעות שלכם, בבקשה.
תודה, כן, אז 24 לאוגוסט, הופעה בלוונטין, נוגה מתארחת.
נוגה ידועה כנוגה, כולם מאוהבים בי.
יס. 7 לספטמבר, חיפה, סירופ, 13 לספטמבר, מזקקה ירושלים. תבואו.
אז תודה רבה רבה לכן ולכם. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה. תודה רבה לנעמה כהן, איזה כיף שאת איתנו. ותודה רבה לכל מי שהיה איתנו, וגם לכל מי שבחופש ולא איתנו, ותודה רבה לכל רדיו הקצה, שבקרוב יהיה לנו רשימת קרדיטים מעודכנת, עדיין אין, אז בינתיים אני אגיד תודה לעומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, האוזן השלישית, תודה לצוות האתר, תודה ענקית לכל התומכות והתומכים בפייטריון, רק בזכותכם ראיות ממשיכה, אז תודה רבה רבה לכם. שבוע בתוכנית אחרונה לפני יציאה לחופשה קצרה לצורך בילי אייליש, אז כאילו אתם לא יכולים להגיד לי לא על זה, נכון? ואנחנו נסיים עם טין רוף, רסטד, לאב שק בי 52, זו בחירה של קיקי מלינקי. All is love, נתראה בשבוע הבא, אני ניצן פינקו. יאללה ביי!
Because us girls crave records and books and fanzines that speak to us, that we feel included in and can understand in our own ways. Because I believe with my whole heart, mind, body, that girls constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real.